המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
רחפן לוחם שמזהה, בוחר ותוקף מטרה בלי התערבות של אף אדם. האם זו כבר המציאות והאם זה בכלל חוקי? בפרק של היום אנחנו צוללים לעולם של נשק אוטונומי קטלני, רחפנים שמקבלים החלטות של חיים ומוות. מה קורה כשהבינה המלאכותית פוגשת את המשפט הבינלאומי, ומה תפקידו של האדם, אם בכלל, בתוך מעגל ההפעלה? האורח שלי היום הוא אביב בר זוהר, דוקטורנט בבית הספר רדזינר למשפטים באוניברסיטת רייכמן, המקדיש את מחקרו לנושא החם והמורכב של רובוטים קטלניים בשדה הקרב, תוך בחינת החוקיות, המוסריות ומידת המעורבות של האדם בהפעלתם. אביב מביא עם שילוב ייחודי של ניסיון משפטי, צבאי וטכנולוגי, הוא בוגר מצטיין במשפטים ובמנהל עסקים, שירת 25 שנה בחיל האוויר, והיום משמש כמומחה בתחום הרחפנים וניהול המרחב האווירי במיזם הרחפנים הלאומי. את עבודת הדוקטורט שלו הוא כותב בהנחיית דוקטור אביב גאון, על רקע ההתפתחות המואצת בטכנולוגיית הרחפנים האוטונומיים והשאלות המשפטיות והאתיות שהם מציבים. מעבר לכל אלה, הוא גם זכה במדליית זהב בטניס במכביה ב-2017, והוא חובב צילום. מה שלומך, אביב?
בסדר גמור, אורן.
כיף שבאת לפה. טוב, אז האמת ככה, לפני שנתחיל, אני אשמח שתספר לנו על עצמך.
קודם כל, תודה שהזמנתם אותי, או שנוצר המפגש הזה בסוף. הייתה קצת מלחמה עם איראן בדרך, אבל הצלחנו...
כן, לא שמנו לב.
לא שמנו לב. היא התחילה ונגמרה. אז כיף להיות כאן. אני אביב בר זוהר, אני דוקטורנט באוניברסיטת רייכמן אצל פרופסור אביב גאון, הוא המנחה שלי. הדוקטורט שלי הוא בנושא רחפנים אוטונומיים קטלניים, החוקיות שלהם, והמשמעות של מעורבות האדם בחוג ההפעלה. איך אתה מוציא אותו, איך אתה מכניס אותו, מה המשמעות של זה בכלל. מעבר לזה, אני עם ניסיון צבאי חיל האוויר 25 שנה, בקר טיסה ומפעיל כטמ"ם, במילואים 12 שנים.
ועכשיו גם מאוד.
כן, עכשיו לאחרונה לא מעט. ובאופן כללי עוסק ברחפנים, גם במיזם הרחפנים הלאומי, אני יועץ שם, גם במשרד הביטחון אני יועץ. ועיקר העיסוק שלי בעשר השנים האחרונות ממוקד ברחפנים.
אז מה ספציפית ברחפנים אתה מתעסק?
מיזם הרחפנים הלאומי, אני עובד שם בחמש שנים האחרונות, זה מיזם ממשלתי, שהממשלה עושה גם דברים מועילים וטובים, רשות החדשנות ומשרד התחבורה, יחד עם רשות תעופה אזרחית, רטה, למעשה חברו ביחד במטרה לפתוח את השמיים לפעילות מסחרית, מיזם אזרחי בכלל, במטרה שכל אחד יוכל להטיס רחפנים לכל משימה או לכל פעילות עסקית. אם לך יש בית מרקחת למשל, ואת רוצה להטיס תרופות מתל אביב לפתח תקווה, את לא יכולה, כי התקנות היום אומרות שמותר לך להטיס את הרחפן רק עד גובה 100 מטר בקשר עין, לא מעל יישובים או אנשים שיכולים להיפגע. אז את לא יכולה להטיס תרופות מתל אביב לפתח תקווה. ומיזם הרחפנים הלאומי למעשה פתח את השמיים בעשרות ערים, ניתח את המרחב האווירי, עשינו למעלה מ-25 אלף גיחות בארבע השנים האחרונות. הטסת אוכל, מוניות אוויריות, בלי להטיס אנשים, כי זה עדיין לא חוקי להטיס אנשים ברחפן. ואפשר לטוס, אפשר לטוס, ורחפנים השאיפה היא שהם יטוסו ויהיו מעורבים בכל התחומים המסחריים בישראל, כמו שמתחיל לקרות בעולם. ישראל היא המובילות בתחום ברמה של... הרבה רחפנים בתוך אותו מרחב, כי המרחב שלנו צפוף, ויש לנו איומים ביטחוניים, וקצת קשה להפריד כאן את הביטחונים מהאזרחי.
זהו, אז האמת רציתי לשאול אותך, גם מבחינת האיומים הביטחוניים שלנו, שאם אנחנו בעצם פותחים את השמיים לרחפנים מסחריים, אין חשש שמדינות אויב ישתמשו בזה נגדנו, שמאוד קרובות אלינו גיאוגרפית, וגם אפילו... אנשים שרוצים לעשות דברים מזיקים עם הרחפנים, לצלם כל מיני דברים, וזה גם, כאילו, איך נמנעים מזה?
כן, זו שאלה מצוינת, וכמו תחשבי על תעופה אזרחית, אם את טסה מפריז לתל אביב, בסוף את מגיעה לתל אביב עם מפלצת של מאות טון ואולי יותר, עם 300 איש, אבל יודעים שאת מגיעה, כי יש לך תוכנית טיסה, ואת רשומה, והכל מאושר. אז השאיפה היא להגיע לזה גם בתחום הרחפנים, לא באותו סדר גודל של תעופה אזרחית, אבל קודם כל את צריכה לדעת מי הכלים הכחולים. הם צריכים להיות מזוהים, צריך להיות עליהם איזשהו משיב, הם צריכים להיות במערכת שליטה ובקרה. ואם יש רחפן שמסתובב ליד הבית שלך, את צריכה לקחת את הטלפון הנייד, להפנות אותו לרחפן, ומיד לקבל את הפרטים שלו. טלפון של המפעיל, באיזה משימה, או למי אפשר להתלונן, וזה לא המצאה, זה טכנולוגיה שקיימת היום. אחת החברות שעבדה איתנו, יש את הטכנולוגיה, צריך פשוט לממש את זה.
כמו מגדל בקרה כזה של רחפנים.
בדיוק, אבל מבוזר, הכל מבוזר, אף אחד לא נותן גובה לרחפנים, כי המערכת מפרידה ביניהם, מותר להם לטוס עד 100 או 120 מטר, זאת השאיפה, ובסוף הם צריכים לטוס אוטונומית, עושים משימה מתל אביב לפתח תקווה עם התרופה, אם יש רחפן אחר בדרך, אז המערכת מפרידה ביניהם, או רוחבית או על בסיס גובה, ואת כבעלת בית מרקחת, את לא מתעסקת עם זה, זה לא מעניין אותך. את פשוט שולחת את הרחפן, מודיעים לך שהוא מגיע, ושהוא חוזר, והכל אוטונומי.
וואו, מגניב. כן. אני מניחה שנראה את זה יותר ויותר בשנים הקרובות.
חד משמעית. היו רחפנים עושים משימות מטורפות בסין, הם מחבים שריפות, כי רק הם יכולים להגיע לגובה של גורדי שחקים, מטיסים דפיברילטורים, מאתרים, סדקים בגשרים, כי הם יכולים להתקרב קרוב לגשרים גבוהים, מרססים שדות. ועוד ועוד ועוד, ובכלל עוד לא דיברנו על ההיבט הצבאי.
זהו, אז אני אשמח שתעשה לנו רגע סדר מבחינת, כי יש כל מיני סוגים של רחפנים, ואז מה ההבדל בין רחפן רגיל, רחפן חמוש, רחפן אוטונומי קטלני, כאילו מה קורה שם בתחום הזה?
קודם כל רחפן הוא כלי, זה שיטת טיסה, יש לו רב להב, הוא טס, הוא ממריא מהמקום, הוא לא צריך מסלול המראה, כולם מכירים מה זה רחפן. רחפן חמוש, זה אותו אחד, רק אתה מצרף לו רימון, אם זה מה שקורה באוקראינה, היום הם כבר הרבה יותר מתוחכמים, אבל למעשה כל אחד יכול לעשות את זה, כמובן שזה לא חוקי, אבל זה אפשרי. ורחפן אוטונומי, בוא נגיד רחפן אוטונומי קטלני, או כל כלי נשק אוטונומי קטלני, מה שמבדיל אותו מאחרים, זה בדרך כלל שימוש במערכות בינה מלאכותית, וזה היכולת, לבחור לבד את המטרה ולהחליט על ביצוע התקיפה. זה הקו המפריד. כי אם אני שולח רחפן ואומר לו, תתפוצץ על חלון מסוים, אז הוא לא אוטונומי, הוא קטלני, אבל הוא מתוכנת, הוא רובוט, הוא מתוכנת מראש, והוא הולך לנקודה בדיוק כמו השייד 136 של האיראנים או הרוסים. הוא מגיע עם נונצדיק, ואז הוא פוגע איפה שהוא פוגע, בחלון של בית ראש הממשלה, או באיפשהו.
סתם, היפותטית.
היפותטית, כן. הוא לא בחר את זה, בחרו את זה עבורו. והוא הגיע לשם, כי לא הצליחו להראות אותו בדרך. אבל רחפן אוטונומי קטלני, או כל כלי אוטונומי, הוא מגיע, ואז הוא רואה ששמו איזה מחסום לפני החלון, אז הוא מחליט לעקוף אותו, ונכנס מהדלת.
אז באמת, הייתי רוצה לדעת מבחינת הדין הבינלאומי, מה כיום מותר ומה אסור בשימוש בכלים האלה.
אוקיי, זו שאלה מצוינת, היא רחבה מאוד כמובן.
אנחנו אוהבים רחב.
אבל בתמצית, הדין הבינלאומי לא השתנה, בגלל שהולכים ונכנסים כלים אוטונומיים קטלניים, ומה שבתוקף זה הדין הבינלאומי ההומניטרי, שאומר באופן כללי, שאתה צריך, כשאתה מפעיל כלי נשק, להבחין בין לוחם לבין בלתי מעורב, ובנוסף אתה צריך לא לגרום נזק אגבי גדול מדי, כלומר אם אתה תוקף מטרה לגיטימית מותר לגרום איזשהו נזק אגבי, אני לא אכנס לזה, ואלה שני הכללים הבסיסיים, יש עוד הרבה חובת זהירות ולא להטיל אימה וכולי וכולי, אבל באופן כללי אתה צריך להיות בעל יכולת להבחין מי זה האיש הרע ומי זה האיש הטוב, ולא לגרום נזק אגבי, אתה לא יכול לשלוח איזשהו כלי נשק להרוג מישהו מטרת אויב ויחד איתו להרוג 100 איש, זה לא עובד, אסור. וההתלבטות בנושא כלים אוטונומיים קטלניים, היא האם הם יכולים לעשות את זה. והרבה שנים האמירה הייתה, לא, מגיע כלי, אין לו את היכולת הבחנה של בן אדם, הוא לא יודע להבחין אם נותנים דוגמה קלאסית, זה אמא שרצה אחרי שני הילדים שלה שמשחקים עם רובי צעצוע, והוא אומר, רגע, יש כאן מרדף, יש כאן משהו שהוא מסוכן, אנשים מכלי נשק, מבצע. אבל היום זה לא המצב, כי היום הבינה מלאכותית היא בוודאי יכולה להבחין בטח הרבה יותר טוב מבן אדם בהרבה מאוד סיטואציות בשדה הקרב. אז זאת התשובה הכי קצרה על השאלה מה אומר הדין הבינלאומי. עכשיו יש ועדה באום, קוראים לה ועדה CCW, זה Certain Conventional Weapon. זו ועדה שקיימת הרבה שנים והיא עוסקת בנושא הרחפנים האוטונומיים הקטלניים, או בכלל כלים אוטונומיים קטלניים, בערך 15 שנים, קצת פחות, קיימה הרבה ישיבות, לא הגיעה לשום החלטות משמעותיות, בעיקר בגלל שאין הסכמה בין המדינות. כלומר, הם מנסים לקבוע כלים או להגיע לכללים או להגיע לאיזושהי אמנה, שתטיל עוד מגבלות על הפעלת כלים אוטונומיים קטלניים. אבל יש מדינות, בעיקר מדינות המערביות המתקדמות ששלטות בטכנולוגיה, הן לא רוצות שיטילו עליהן מגבלות. בארצות הברית אומרת, רגע, אני הולכת להוביל, יש לי יתרון בשדה הקרב, כי כלים אוטונומיים קטלניים הם נותנים יתרון עצום בשדה הקרב, יש להם סבלנות, הם לא מתעייפים, הם לא מתלוננים, לא צריך להחליף אותם במשמרת, הם מדויקים הרבה יותר מאנשים. אם ניקח את הבן אדם בשדה הקרב, הבן אדם בשדה הקרב בדרך כלל זאת החוליה החלשה. הוא לחוץ, הוא פוחד, הוא מונע מרגשות כמו זעם ונקם, הוא דעתו מוסחת הרבה פעמים, והרבה מאוד מהטעויות, כולל דוצים, כולל דברים שהם בהכרח עבורות על הדין הבינלאומי, מבצע בן אדם, גם במודע וגם בטעות. וכלי אוטונומי, אם יש לו הנחיות פתיחה באש ברורות, הוא לא יפר את הוראות הדין הבינלאומי, בגלל שהוא רובוט, הוא יעשה מה שאמרו לו.
אז למה, לא יודעת, אני חושבת עלינו, על ישראל ועל המלחמה נגיד בעזה. והרי יש לנו חיילים בפנים. אז נשמע, אתה יודע, כל כך פשוט, מה הבעיה? בואו ניקח רחפנים. שהם ילחמו, מה צריך אותנו שם בפנים? כאילו, מה מונע מזה לקרות בתכלס?
אז כמה דברים. אחד, הטכנולוגיה עדיין לא בשלה. כלומר, אם עכשיו את אומרת, האם יש כלים אוטונומיים קטלניים, רחפנים אוטונומיים קטלניים, שניתן להפעיל בשדה הקרב, התשובה היא שאולי כן, אבל בטח לא בהיקף נרחב, וזה עוד לא בשל, לא יודעים אם זה באמת קיים, לדעתי הטכנולוגיה עוד לא שם, חסר לה עוד קצת, וברגע שהיא תהיה, אין לי ספק שישתמשו בכלים האלה, אפילו אותם. אחד הדברים שאני אומר בוועדת המחקר שלי, זה שבוודאי שאפילו כלים כאלה, כי קיים דיון בעולם, האם להשתמש או לא להשתמש, יש מדינות שאומרות לא, זה לנוגדת, פוגע בכבוד האדם, ובכבוד האדם של הלוחם בצד השני, כאילו שזה משנה איך אתה הורג אותו, אם אתה צולף בו מרחוק, או זורק עליו פצצה, או הורג אותו עם כלי אוטונומי, זה, לדעתי אין לזה חשיבות, כל עוד אתה עומד בדין הבינלאומי, ולא עושה מערב פרוע, אז הטכנולוגיה עדיין לא בשלה, כלומר, עוד אין הוכחה שעכשיו אני יכול לשלוח רחפן אוטונומי, והוא יתגבר על כל מכשולים, והוא יזהה מישהו לפי תווי פנים, ואני יכול לעשות לו אבורט, כלומר, לבטל את המשימה במידה והעניין איבד שליטה, ואת כל הרחפנים החברים שלו שתשים איתו כן בלהקה, לא בלהקה או בנחיל, לא נכנס לזה. אבל אחד, הטכנולוגיה לא קיימת. שתיים, אם ניקח את מה שקורה בצהל, כשהתחילה המלחמה, היו למעט מאוד יחידות רחפנים. לא אוטונומיים, אבל ומעט מאוד, עוד יותר רחפנים קטלניים, שיכולים להתפוצץ ולפגוע במישהו. והיום המצב הוא שונה לחלוטין. ביקרתי במדור רחפנים ביחידה ללוטר. הם מעבירים שם הכשרה של כמה ימים לאלפי לוחמים. מגיעים, לא יודעים איך להפעיל רחפן קטלני, יוצאים משם, הם כן יודעים, ומקבלים רחפן, הרוב מגיע מתרומות, זה עדיין לא הוסדר ברמה צהלית, מדינית, למרות שעברו כבר שנתיים כמעט מתחילת המלחמה, אבל היום בפועל, אין כמעט יחידה לוחמת, ככל שאני יודע, שאין לה רחפנים, שמסתכלים קדימה, נכנסים לבניינים, מנקים את השטח בעיניים, זה למעשה, כל לוחם יש לו אווירייה, מוציא רחפן, עולה $1,000, עולה מעט מאוד כסף בביתים צבאיים, שולח אותו מעבר לבניין, לתוך חדר, בודק אם יש חומרי נפץ, זה חלק משגרת העבודה היום של צהל, וזה יתרון עצום לעומת מי שאין לו רחפנים.
פעם זה היה רק עניין של 9900 וחיל האוויר, והיום זה ממש חלק פקל של הצוות, של
נכון, חלק מהפקל, ויש ערכת רחפנים עם סוללות ועם אמצעים, והרבה מאוד, רוב היחידות משתמשות בזה. דווקא חיל האוויר היה פחות משתמש ברחפנים, או יותר בעניין של מטוסים גדולים, מסוקים, קטממים, שזה כלים, גם אם מאוישים מרחוק, זה קטמם, זה לא, הם לא אוטונומיים, אבל הם הרבה יותר גדולים מרחפנים.
אז אני אשאל אותך שאלה שהיא קצת כזה, אולי תחום אפור, בגלל שאין אצבע אנושית שלוחצת על ההדק בסוף, שמבצעת את הפעולה, מי נושא באחריות על הפעילות של הרחפן? זה המפעיל, זה המדינה, זה כאילו מי זה?
אוקיי, זו שאלה מצוינת שהיא נוגעת בשני נושאים. כי אמרת, אין אצבע אנושית, ואני אומר שיש. גם עם השלב הסופי, אין שם בן אדם, כי גם כשאני יורה כדור, הוא יצא לדרך, הוא כבר אין אף אחד שמכווין אותו. זה לא אותו דבר, זה קצת דמגוגי. אבל גם כשאני מטיל פצצה מוכוונת GPS ממטוס, אז בדרך למטה, אף אחד כבר לא יכול לעצור אותה ולהתערב. אז אחד זה המעורבות האנושית, ושתיים זה שאלת האחריות, מה שנקרא responsibility gap, פער האחריות, שהוא נושא גדול. אז בנושא המעורבות, או המעורבות של האדם, הטענה שלי היא שתמיד, תמיד יש בן אדם בחוג ההפעלה. תמיד יש מישהו. עכשיו, המישהו הזה הוא לא הלוחם בסוף, שמפעיל את הרחפן ושולח אותו, ואז הרחפן עושה טעות, ובודקים, רגע, מה עשית, למה עשית. יש תהליך ארוך של פיתוח כלי נשק. אתן לך דוגמה. מערכת החץ שהייתה ועדיין בשימוש מבצעי, כמה זמן לקח לפתח אותה מרגע הפיתוח עד שנורא טיל הראשון?
מלא זמן.
סדר גודל?
וואו, לא יודע.
אוקיי, 34 שנים. מרגע תחילת הפיתוח עד הרגע שבו שוגר טיל חץ ראשון, אז הרבה. אז
שזה היה עכשיו, לא?
נכון, רק עכשיו במלחמת, במלחמה עם, במתקפה הראשונה של איראן, הטילים של החות'ים, אני לא זוכר בדיוק מתי, אבל בשנה וחצי האחרונות. אז כדי שכלי אוטונומי קטלני יהיה חוקי בשדה הקרב, ותוכל להגיד שבן אדם ליווה אותו לאורך הדרך, אתה צריך להסתכל מה קורה בשלב התכנון של הכלי. האם הוא מתוכנן בצורה כזאת שהוא יטעה את הבן אדם, את המשתמש הסופי? האם ממשק המשתמש שלו הוא כזה שמבהיר לבן אדם מה הוא בדיוק עושה? האם אני יכול להזין הוראות אש בצורה ברורה? או שאם אני לא סימנתי וי במקום שהייתי צריך ועכשיו יש ערפל, ולא עשיתי וי לכלי והוא לא יודע שיש ערפל ועכשיו הוא טועה בהכל. אז זה לא אחריות שלי של המפעיל המבצעי בשטח, איזה קצין, סגן או סרן, קצין צעיר, שעכשיו נותנים לו כלי עם יכולות מטורפות, והוא לא סימן וי, כאילו אמרו לו, הוא היה עייף, הוא נרדם בהדרכה, או העבירו לו הדרכה. הדרכות הן נורא קצרות, שלושה ימים זה לקיצון, אבל גם מפעילים של מערכת נשק כמו כיפת ברזל, מדריכים אותם לא יותר משלושה חודשים, בוא נפריז, בלי כל התורנויות והמסדרים, והדברים שיש בצבא, וכולנו מכירים אותם. אז אתה צריך לראות, איך ממשק המשתמש בנוי, והאם הוא ברור לגמרי לבן אדם. איזה הדרכה מקבלת היחידה הצבאית בשלב קליטת הכלי? איזה ספרות יש שמלווה אותו? יש סעיף שנקרא ארטיקל 36, זה ארגון לא מדינתי, יש הרבה ארגונים לא מדינתיים, כמו סטופ קילר רובוט וארטיקל 36 ועוד, אז הרבה ארגונים לא מדינתיים שמעורבים בעסק, והסעיף הזה קובע שהוא די אומץ על ידי רוב המדינות המערביות, אומר שמדינה חייבת לבחון כל כלי נשק שנכנס לשימוש, לפני שהם מבצעים בו שימוש. האם הוא חוקי, האם הוא עומד בדין הבינלאומי ההומניטרי, בין היתר, כי אין רגולציה במלחמה, אתה רוצה לפגוע בצד השני. אבל יש דין בינלאומי, אז המדינה תצטרך לקחת כלי כזה, נניח שפיתחתי רחפן אוטונומי, ולבדוק האם התהליך של מהרגע שאני מוציא אותו מהקופסה, ומקבל הדרכה עד לרגע שאני שולח אותו לקרב, הוא כזה שלא מטעה אותי. אחרת מה קורה? הבן אדם, הלוחם בסוף, ששולח את הרחפן, הוא שולח אותו להרוג אנשי חמאס במנהרה. הרחפן יוצא או לא יוצא, ומסתבר שהוא הרג 10 אנשים לא קשורים. עכשיו מה? אתה הופך את הבן אדם בקצה למה שנקרא moral crumple zone. זה אזור מייחה מוסרי. הוא הטמבון של האוטו. הוא זה שכל האשמה מתנקזת אליו. כי לך תמצא את התוכניתן מלפני 34 שנים, או ברחפנים זה יותר קצר, או את האיש שמחר אותו באלביט, או ברפאל, או בחברת סטארט-אפ, אתה לא תוכל לעשות את זה. אז אם לא יהיה מישהו אחראי, שזה כנראה המדינה, אתה לא תוכל למצוא את האחריות, ומי שישאר זה המפעיל בשטח, זה שבסוף שלח את הכלי למשימה הקטלנית, ולא הוא זה שצריך לשאת באחריות של כל הגורמים בשרשרת. זה כמו רכב אוטונומי של טסלה. אין להם עוד אוטונומי מלא, אבל נניח נהגתי והתעסקתי בטלפון, כי אמרו לי, אתה לא חייב להסתכל על הכביש כל הזמן, אבל אתה צריך להתערב ברגע שמשהו קורה. פרקטית, אני לא יכול להתערב כשמשהו קורה. בגלל שאיבדתי את זה, אני כבר אוטו נוסע מהר, אני מתעסק בדברים אחרים, עושה שיחות, נרדמתי קצת, ככה זה, כשאתה לא על משהו, אתה לא יכול להתערב ברגע האמת. וזאת הנקודה. הנקודה היא איך לגרום, איך לייצר את המנגנונים כשאתה מייצר את הכלי, למשל התראות שקבל המפעיל המבצעי. שים לב, יש כאן מטרה, איזה צפצוף כזה, כמו שקיבלנו את הצפצופים במתקפה עם איראן. אי אפשר היה להחמיץ אותם. להציג את הדילמה.
מה זה אי אפשר היה להחמיץ אותם? התקפת לב.
נכון, נכון. אז בדיוק בסגנון הזה. אז זה לגבי המעורבות של הבן אדם. עכשיו, שאלת על meaningful human control? כן. עכשיו, זה קשור אחד בשני, כי הבן אדם, הוא צריך שתהיה לו אפשרות אמיתית להתערב, ולא תיאורטית. זה קשור גם למודעות המצבית, ואם אתה נוהג ברכב אוטונומי, זה נקרא situation awareness, SA. אז אתן לך דוגמה שאפשר להבין. כיפת ברזל, נניח שאני מפעיל כיפת ברזל. נשק הגנתי, נכון? הוא נועד להגן. ועכשיו יש טיל אחד שיוצא מעזה לכיוון תל אביב. יש לי בערך 30-40 שניות להסתכל, לראות אם זה הגיוני, אם אני רוצה שיצאתי, לא רוצה, ואני יכול לעצור את זה. אז המעורבות שלי היא מעורבות אדם משמעותית, כי יש לי את הזמן לחשוב ולהחליט. אבל אם עכשיו יש 500 טילים, אז בגדול יש לי שתי אופציות, או לא להתערב ולתת למערכת לעבוד במוד האוטונומי סלש אוטומטי שלה, או לעצור הכל, ומפעיל לא יעשה את זה, הוא לא יעצור כי יש 500 טילים, עכשיו, אם יוצא טיל אחד ופוגע במטוס אזרחי, נניח, טיל כיפת ברזל. עכשיו, אתה צריך לראות איך לא פיתחת את המערכת ככה, שמי שלא עצר את הפעולה הוא זה שאשם. עכשיו, יש הרבה מנגנונים של keep-out cozy, זה keep-out zone, שזה אזורים מוגדרים שאי אפשר, הטיל לא יכול לעבור בהם. הוא עוקף את האזור הזה, והוא לא יכול לפגוע במטוס, אבל כבר היו מקרים, בוא נגיד ככה. בעולם היו 5 מקרים שבהן מערכות הגנה במוד אוטומטי הפעילו מטוסים.
וואו.
אז גם מערכת הגנה יכולה לייצר נזקים. ושוב מגיעים לשאלה, האם האדם הייתה לו אפשרות אמיתית להתערב בפעולה של המערכת?
אז איך מודדים את זה, באמת?
כרגע יש דיון על זה, הגיעו למושג הזה מעורבות אדם משמעותית, או שיקול דעת אנושי מספק, זה למשל ב-DOD יש להם הוראה 3009 של ארצות הברית, שאומרים שצריך להיות שיקול דעת מספק של בן אדם. עכשיו זה מושג עמום בכוונה. למה הוא עמום? כי אף אחד לא רוצה להתחייב, כולם רוצים להשתמש בנשקים האלה, אף אחד לא רוצה להתחייב, ו...
יש מישהו שלא רוצה, אגב, להשתמש בנשקים האלה?
בדיונים בוועדת האום, אז יש לא מעט מדינות שאמרו, כן, צריך לאסור את זה. אבל יש כאן שני דברים. אחד, זה מדינות, אלו מדינות בלי טכנולוגיה מתאימה, זה אומרות, לא רוצים שישתמשו בזה נגדם. ודבר שני, גם כאלה שאומרים, צריך לאסור את זה, הם בהחלט, בהחלט מפתחים בקצב גבוה, ואף אחד לא באמת יעצור את עצמו מלפתח את הכלים האלה, גם אם הוא אומר בוועדת האום.
מי הכי מתקדמת היית אומר?
קודם כל, בפרקטיקה אוקראינה מאוד מתקדמת, אבל כן. לא ברמה המדינתית, כי הם במצב מלחמה ונלחמים על החיים, ומייצרים הרבה דברים גם אימפרוויזורים, אבל שעובדים מצוין. הם כבר עברו את השלב האימפרוויזורי. ישראל היא מתקדמת מאוד, ארצות הברית, סין משקיעה המון בטכנולוגיה אוטונומית, והיא נוקטת במדיניות בכפל לשון, היא אומרת... לא צריך שכלים אוטונומיים יוכלו לתקוף, אבל היא מגדירה את האוטונומיה בצורה הכי צרה שאפשר. אז היא למעשה עוקפת את האמירה שלה בצורה כזאת, והיא הולכת לכיוון מאוד מאוד, של אוטונומיה מאוד מאוד חזק.
גם ראיתי סרטון לא מזמן שפרסמו במלחמה, שסין הגיעה לאיזושהי טכנולוגיה שמאפשרת לה לייצר איזה 100 או 500 רחפנים ביום. כאילו שילחמו, משהו כזה, אני לא יודעת אם ראית את זה.
כן, יש, אני לא, את זה לא ראיתי, אבל יש קצבי הייצור, הם עצומים. אוקראינה יכולה להגיע כבר לאזור, ל5 מיליון רחפנים בשנה. וואו. זאת אומרת 300,000 בחודש. הם היום משתמשים בעשרות אלפי רחפנים בחודש. כל שדה הקרב או אזור החזית בין רוסיה לבין אוקראינה, שיש כאלה שאומרים שהוא כפו, כמו מלחמת החפירות במלחמת העולם הראשונה, כי אנשים מפחדים לצאת, כל הזמן יש רחפן מעליך, אתה מוציא את הראש, בום, חוטף רחפן, מאתרים אותך, תוקפים אותך, הם נמצאים שם כל הזמן, יש רחפנים קבל אופטי, של 10 קילומטר כסטנדרט, קבל אופטי, אי אפשר לחסום אותו, כי זה לא, לוחמה אלקטרונית לא עובדת עליו, והתמונה היא תמונת ה-HD שמגיעה למפעיל, והם נכנסים לפתחים של נגמשים ופוגעים בבן אדם במטרת נקודה. אז, אז אוקראינה או המדינות המערביות משקיעות הרבה, והן הולכות להכניס את הנשקים האלה, כי הם נותנים יתרון עצום בשדה הקרב.
אבל זה לא איזשהו מרוץ חימוש, אפשר לקרוא לזה? כאילו, לאן אנחנו מתכנסים?
כן, זו שאלה טובה, אבל תמיד היה מרוץ חימוש, וכל פעם, כל כלי נשק חדש שנכנס, כשנכנס החץ וקשת, אז אמרו, רגע, זה לא מוסרי, זה פוגע בכבוד של הלוחם האחר, צריך להרוג פנים אל פנים. היום ברור לכולם שזה בגדול קשקוש, ואתה עושה מה שאתה יכול. אז זה יהיה עוד כלי נשק, לא יהיה לוחם שאין לו רחפן כמו שיש לו רובה או אקדח או רימון יד. כלומר, זה יכול להיות לעשרה סט רחפנים, כי צריך גם להיות מיומן בהפעלה שלהם. צבא ארצות הברית הכריז, שר ההגנה של ארצות הברית, מזכיר ההגנה, לפני כמה ימים, הוציא סרטון, יש מאחוריו ארבעה מפעילי רחפנים, והוא הולך על רקע הפנטגון, משהו מאוד אמריקאי ויפה, שהם הולכים להסיר את כל המגבלות הבירוקרטיות, להשקיע הרבה כסף בתעשיות מקומיות, ולהעביר רחפן לכל לוחם. והם הולכים להיות, הם מתייחסים לזה לא כמשהו שאתה צריך להחזיר, זה נשק מתקלה, זה כמו כדורים ברובה. אתה משתמש ברחפנים כנשק מתקלה, והרבה מהם, כלומר, אם אוקראינה מייצרים 5 מיליון, וסין מיליונים, באמת גם היום, סין הם יצרני הרחפנים הכי גדולים בעולם, חברה DJI, רחפנים מעולים והרבה. ומנסים להיאבק בזה, כי לא רוצים להשתמש ברכבים סינים או ברחפנים סינים, אבל
נראה לי זה לא אפשרי היום לא להשתמש.
היום לא. ארצות הברית הכריזה והיא מתנתקת מזה, וזה חלק מהמהלך שהם עושים, גם הכרזה של הנשיא טראמפ לפני חודש וחצי, ובהמשך לכך ההצהרה של מזכיר ההגנה, הם הולכים לייצר רחפנים והרבה, והם יהיו בשדה הקרב, והם יהיו עם רמות שונות של אוטונומיה, ואני לא חושב שזה, אני חושב שזה יפסיק להיות הדיון המרכזי. היום זה תחום שהוא גם קצת תיאורטי, אבל הוא גם מהותי. אבל פשוט גם קשה להגיד איפה עובר הקו בין אוטונומיה, כי בסוף רחפן ממליץ לך על חלון מסוים. אתה אומר, אוקיי, אז זה אוטונומי או לא? זה לא, כי הבן אדם בחר. עכשיו הוא ממליץ לך על חלונות מסוימים, או שיש לך 10 רחפנים. או שיש לך 100 רחפנים, אז איזשהו גבול דק שעובר, ואתה לא תמיד יכול להגדיר אותו. ולדעתי, הרחפנים פשוט יהיו שם כל הזמן, ואני צריך להתמודד איתם גם בהגנה כמובן, ובסקיילים, לא עם 10, לא עם 1,100, כמו ששיגרו האיראנים, זאת אומרת, כתבאמים הם שיגרו, אבל גם המרחק בין רחפנים וכתבאמים הוא הצטמצם, כי יש רחפנים שמראים כמו רחפן, והופכים לטוס עם כנף קבועה, חוסכים דלק, מהירות הרבה יותר גבוהה, הגבול הזה יתשתש.
אז אם באמת נלך אולי לשאלה האתית, יש הרבה אנשים שיגידו שעצם זה שיש איזשהו חוצץ בין הפעולה האנושית לתוצאה הסופית, נניח כמו שטייס מטיל פצצה ממטוס, ואז הוא לא רואה את האנשים למטה, אז יש אנשים שיגידו שזה אולי יגרום ליותר הרג מאשר בלי, או התשתשות מוסרית של האנשים בקצה שפחות ישפיע עליהם. מה דעתך על טענות כאלו?
תראה, זה טענה טובה, אבל צריך לפרק אותה. טייס שמטיל פצצה עם מטוס מגובה 30,000 רגל, הוא בדרך כלל לא רואה איפה היא פוגעת. יכול להיות שיש מישהו שעושה, זה נקרא BDA, זה אתה בקרת איפה פגע הפצצה ומה הנזק, וזה מרחיק את הבן אדם שמבצע את הפעולה מהנזק שהוא גורם. הוא יכול לראות את זה אחר כך בטלגרם, בתמונות, זה כבר הבחירה שלו. מפעיל רחפן, היום הוא רואה בצורה מאוד חדה במי הוא פוגע. הוא רודף אחרי אנשים, הוא מזהה את המטרה ופוגע בה. עכשיו כל איזה מטרת אויב, והכל בסדר. אם הוא עושה טעות, אז צריך לראות מה גרם לטעות. אחד הדברים, למשל, שהגדירו בשליטה אנושית משמעותית, זה שתהיה יכולת לעקוב אחרי כל הפעולות של הרחפן בהנחה שהוא אוטונומי, והאם הוא קיים את ההנחיה האחרונה האנושית שהוא קיבל. זה צריך להיות טרייקבול וטרייסבול, כלומר שתוכל לעקוב ותוכל להגיע חזרה להנחיה האחרונה של הבן אדם. אם זה יהיה או לא, אני חושב שכן, אני חושב שזה יהיה, כי המידע, היום אתה מגיע לכל ההקלטות, וכל המידע שמור באיזושהי רשת, וזה יקרה. ככה יעצבו את הכלים האלה, כי המדינות המערביות, הן לא רוצות להיות עבריאניות לפי הדין הבינלאומי ההומניטרי. לכן יעצבו את הכלים האלה בצורה כזאת, שהם ייתנו מענה. וברמה המוסרית, מלחמה זה דבר גרוע, אבל אם אתה צריך להילחם, עדיף שתהיה חזק ותנצח ותחזיק את הכלים האוטונומיים, כי הם ייתנו לך יתרון עצום בשדה הקרב. תארי לך שבמקום להיכנס לבית מסוים, שאולי ממולכד, אתה שולח לא רחפן אחד שבן אדם מטיס אותו, אתה שולח 10 שהם אוטונומיים. אחד בודק אם יש חומר נפץ, הוא יכול לבחון את זה, אחד מעיף עם הרוטורים שלו, עם הרב להב, כל מיני דברים שיש על הרצפה כדי לראות אם לא מוכבא משהו מתחתם, אחד בודק קליטה אלקטרומגנטית, השלישי בודק מצלמות, הרביעי, כל אחד בודק משהו, נותנים לך אוקיי, ומתוך 10 האלה חוזרים 7, ו... הרבה יותר טוב מאשר להכניס אנשים לתוך בית
לא,
כזה.
לא, זה חד משמעית, אם זה עניין גם של בדיקות ומלכודים וזה, אז ברור. אבל השאלה, אתה יודע, שכשמדובר ברחפן שהוא כזה רוצח שכיר, אז אם, כן.
זה עוד כלי נשק, ואם מתוך 10, אז יש 2 שהם יכולים, נניח, לפגוע במטרות אדם, והוא נכנס. הרחפן נכנס, עכשיו הוא מזהה מטרה. הרחפן יזהה מטרה של אויב הרבה יותר טוב מבן אדם. צריך לוודא את זה, צריך לעשות בדיקות ולראות שזה קורה, אבל הוא יזהה, אם יש כלי נשק או אין, הוא לא יתבלבל בין מטטה לרובה, והוא ידע לזהות את הקלצ'ניקוב בגלל המחסנית המעוקלת, והוא ידע לזהות מרכיבים שעושים את הבן אדם לוחם. עכשיו, אם האויב שם קלצ'ניקוב על חטוף, יכולה לקרות טעות, אבל גם בן אדם יתאה כאן בעניין הזה. הגבול הוא אף פעם לא ב-100%. עכשיו, נושא חשוב שחשוב להתייחס אליו, זה האמון שנוצר בין הכלי לבין הבן אדם. וזה חלק מהדברים שצבאות מערביים מדגישים במסמכים, באמת אבי קרס הם כותבים, לא יודע מי קורא, אבל הם כתובים, הקליטה של כלי נשק אוטונומיים קטלניים בכל הצבאות היא צריכה להיות הדרגתית, והיא צריכה להיות כזאת שמייצרת אמון בין האדם למכונה. זה כמו הדברים הכי פשוטים, אם יש לך אי-רובוט ששואב ואת חוזרת הביתה ומסתבר שהוא הרס לך את הרגליים של הספה ואת כל הכיסאות בבית. אין לך אמון בכלי הזה.
אני אתבאס עליו מאוד.
נכון? את לא תשתמשי ביותר. וכל כלי שהוא... את מכניסה כסף לתוך מכונה שצריכה להוציא לך מים. היא בולעת את המטבעות. זה ירחיק אותך מהשימוש בכלי, וזה בכלל לא אוטונומי ולא כלום. זה סתם מכונה שמקבלת מטבעות וצריכה להגיב. אז אחד האתגרים ואחד הדברים שכן צריך לעשות, זה לפתח אמון בין האדם למכונה. בגלל שהמכונה משתמשת בבינה מלאכותית, כל כלי אוטונומי קטלני הוא משתמש בבינה מלאכותית. כאן נכנסת בעיה של קופסה שחורה. כלומר, משהו קורה בין ההנחיה לבין הפעולה, ואתה לא יכול לדעת בדיוק מה קורה. אבל התשובה היא שאתה צריך לדעת ברמה קרובה לוודאי מה הוא יעשה. זה לא יכול להיות, זה יכול להיות קופסה שחורה, זה לא יכול להיות חור שחור, שאתה נותן הוראה ועושה מה שבא לו. צריך להיות אמון בין האדם למכונה, את האמון הזה צריך לבנות לאורך זמן, וכשבן אדם שולח כלי אוטונומי למשימה שלו ונותן לו תורת האש, הוא צריך לדעת. ברמת ודאות גבוהה מאוד, שזה מה שהוא יעשה באמת.
אז איך בונים את האמון הזה? איך עושים את זה?
את האמון בונים מלמטה למעלה. מקבלים כלי, נותנים לו משימה פשוטה, רואים מה הוא עושה, מתחקרים את זה אחר כך, אחר כך 2 כלים, ומשימה טיפה יותר מורכבת, ואז מכניסים הפרעות באזרח שנמצא בין 2 אנשים, ובהתחלה כמובן זה צריך להיות רחפן לא חמור, נניח צובע בצבע את מישהו מחסל, אתה רואה אם הוא פוגע טוב, לא פוגע טוב, יכול להיות שאתה אומר לו, תפגע ברגליים, אם זה אנשים שאתה לא רוצה להרוג אותם, כי יש חשש, אני חושב שזה כאן חשש, שהכלים האוטונומיים, יגידו, טוב, זה בסדר, בוא נשתמש בהם להפגנות. הם עכשיו יראו כדורי גומי על מפגינים.
וואי.
כן, זה, הנה, לא חשבת על זה, ומיד אתה מאבד שליטה על מה שהדברים האלה עושים, כי את לא רוצה בתור מפגינה, לראות פתאום איזה כלי שאת לא יודעת מה הוא בכלל חושב או איך הוא פועל, שיורה עלייך כדורי גומי.
האמת שזה פחד אלוהים.
כן, כי הנפת את המגפון או הנפת איזה שלט, והוא חושב שהנפת משהו אחר, ויורה לך כדורי גומי ברגליים. או שהוא מפספס גם, את נופלת על הרצפה, הוא ממשיך לראות. לכן צריך להיות אמון. והאמון נבנה לאורך זמן. בגלל זה גם, זה אחד, בגלל שהלחימה היום היא הרבה פעמים באזור שיש בו גם אזרחים וגם לוחמים. הלוחמים של הצד השני, תקרא להם מחבלים, תקרא להם איך שאתה רוצה. אבל ברוב העולם היום הם די מסתתרים מאחורי אנשים, ואתה לא יודע להבחין ב-100% מי זה מי. אתה צריך לבנות את זה. ואתה צריך שהבן אדם שבסוף מפעיל את הכלי הקטלני, ידע די טוב מה הוא עושה. ובונים את זה עם ניסויים ועם משימות פשוטות מהקל אל הכבד, ועד שאתה יודע לסמוך על הכלי האוטונומי.
אבל גם, אתה יודע, גם אם סומכים על הכלי, אז יש הבדל בין עכשיו לקחת אותו ולהשתמש בו למשימות קרביות, אפשר לקרוא לזה, לבין להשתמש בו עכשיו להפגנות. זה,
נכון.
באוכלוסייה אזרחית, זה כאילו זה משהו שהייתי רוצה לחשוב, לפחות שלא ישתמשו בזה לעולם, כאילו, בקונוטציה הזאת.
אני גם מקווה שלא, אבל המציאות מלמדת שכל דבר שנמצא זמין, אז בסוף משתמשים בו. הוא לא יהיה קטלני, יש לקוות, אבל הוא כן יכרוז, יהיה רחפן שקורא, זה יהיה רחפן שמאתר אנשים שמשתוללים, ואולי מטיז עליהם מים. הכל יכול להיות. היום בסין, סרטון שראיתי אתמול, יש רחפנים שמגיעים בצורה אוטונומית אל תאונות קולות בכבישים ראשיים, נעמדים מלמעלה ונותנים הנחיות. נותנים הנחיות, תזוזו מהדרך, הוא מצלם את המקום, הוא שואל אם מישהו צריך סיוע, וכמובן שמישהו נמצא מאחוריו, אבל הרחפן, יש הרבה מרכיבים אוטונומיים בהגעה של הרחפן הזה. וברגע שיהיה אמון גבוה בכלים האלה, אז הם ישתלבו בהרבה תחומים של החיים, לא רק בהפגנות או בקחי רחפנים בעיריית תל אביב. יכולה לקחת שני רחפנים, לשים אותם בקופסה, זה drone in a box, זה קיים היום, זמין, משתמשים בזה בעולם. עכשיו יש אירוע, נניח, התפרעות באיזשהו חוף. הפקח שמגיע, שולח נונצדיק או מיקום עצמי, והרחפן הוא לא אוטונומית, מגיע, ותוך 4 דקות מתחיל לתת תמונה לכל הסמארטפונים של כל מי שרוצה, ויש לו הרשאה כמובן, של מה שקורה שם. ואז כולם מדברים בשפה משותפת, תחשבי כמה זה יעיל. עשינו את זה עם המשטרה במיזם הרחפנים הלאומי. זה עובד, וזה פשוט.
כן, מה עשיתם? כאילו מה...
רחפנים בקופסה שהיו על גגות של תחנות משטרה, והם עדיין לא קנו את זה. למה? צריך לשאול את המשטרה, אבל, אבל הטכנולוגיה קיימת, זה הוכח, עשינו את זה במודיעין, עשינו את זה בעוד מקומות, ועכשיו השוטר שקיבל את ההרשאה, הוא יכול לשלוח קריאה לרחפן, הרחפן יוצא מהקופסה, אוטונומית, טס למקום, אוטונומית, אף אחד לא אומר לו איך לטוס, מה לטוס, איזה גובה, הכל מוגדר לו מראש. נעמד מעל המקום יום, לילה, ומתחיל לשדר תמונה לחמל של המשטרה ולסמארטפונים של כל מי שיש לו את הקישור.
אז אין חשש שזה אולי ייתר באיזשהו שלב את השוטרים, את הפקחים, את האנשים, כי יצטרכו פחות אנשים, זאת אומרת, אם יש לך את החמל ויש לך את הרחפן, אז נגיד מספיק, לא יודעת, 5 אנשים במקום 10.
כי הניסיון מלמד שכל פעם שמורידים איזה משימה אחרת, אז צצות עוד הרבה אחרות. פעם היה בן אדם במעלית שלוחץ על כפתורים, לא היית לוחץ בעצמך. פעם כשנכנסו מכוניות אמרו, רגע, לא שומעים אותם, אז היה מישהו שרץ לפני המכונית וצלצל בפעמון כדי, כי הוא לא סרש, המכונית לא סרש, כמו פרסות של סוסים. פעם היו אנשים שמדליקים את הפנסים ברחוב בבוקר וכן הלאה וכן הלאה. והיום למשל, אחד החסמים הכלכליים זה שרחפנים, ההפעלה שלהם עדיין יקרה מדי, כי צריך צוות איכותי כדי להפעיל אותם. אתה צריך להוציא את הבן אדם מהחוג, והם יהיו הרבה יותר אוטונומיים והרבה יותר קלים להפעלה. אז כן, יהיו מקצועות שהתבטלו, כמו שה-AI מבטל מקצועות, כמו שהרבה דברים, המכונת הכביסה ביטלה מקצועות. אבל יהיו מקצועות אחרים. יהיו אנשים שצריכים לשבת בחמל, יהיו אנשים שצריכים לטפל טכנית ברחפנים האלה, לייצר אותם. אני לא הייתי דואג מזה.
טוב, אני מקווה שאתה צודק. איפה אנחנו עומדים טכנולוגית היום בישראל? כאילו, אני יודעת שאמרת שאנחנו מתקדמים, אבל מה, איפה בדיוק אנחנו נמצאים?
וואו, יש המון חברות סטארט-אפ שצצו אחרי המלחמה, גם אנשים שהיו בקרב ואמרו, אני חייב למצוא פתרון לזה ולזה. חברות הגנה מרחפנים, כי אתה צריך גם להתגונן מרחפנים, וזה גם לאתר אותם עם הקאמים, עם אמצעים אלינטיים, סיגינטיים, ללכוד את הרחפנים, זה עם למד א', רשתות, ועוד כהנה וכהנה, לייזר שנכנס לישום משהו מלחמה וילווה אותנו עוד הרבה שנים. וגם מבחינת היכולות ההתקפיות, יש המון דברים בפיתוח. לדעתי זה עוד לא הגיע לשטח ברמה של רחפן אוטונומי קטלני, כי גם אתה חייב לחצות את הנקודה המשפטית. וזה רוב חברות הסטארט-אפ לא מתעסקות. ואני מעלה להם את זה, אומרות, כן, שנקודה טובה לא חשבנו על זה, כי כולם עוסקים בהיבט הטכנולוגי. זה חייב לעבוד טכנולוגית, וזה מה שמעניין אותם כרגע, יש להם משאבים מוגבלים, וזה ברור. אבל כשהמדינה תרצה לקחת ולהשתמש בכלי הזה, היא גם תצטרך לענות על השאלה, האם זה יעבור את המבחן החוקי של הדין הבינלאומי ההומניטרי.
זאת אומרת, הרבה סטארט-אפים יכולים ליפול על הדבר הזה.
נכון.
אז איך פותרים את זה?
א', מודעות. אם אתה חושב שהכלי, הוא רק צריך טכנולוגית לעבוד, אז זה לא נכון. יש עוד כמה נדבכים. אתה צריך לבנות אמון בין הכלי לבן אדם, ואתה צריך לדעת להיות, לתחקר את מה שהוא עשה. הכל צריך להיות שמור, כל המידע שהיה בכלי, ושרשרת ההחלטות שלו, כמו שהיום, ChatGPT, שאת שואלת, הוא נותן לך הסברים, אני עושה ככה, אני בודק ככה. זה בגלל שרוצים שהכלים יהיו explainable, שתוכל להסביר מה הם עשו. אתה לא רוצה לקבל הנחיה ותוצאה. אוקיי, מה היה בדרך? דרך הקופסה השחורה. אני רוצה לדעת להסביר את זה. ויכול להיות שיש כמה חברות שפתחו מוצר נפלא שאי אפשר היה להשתמש בו.
הלוואי. אני מקווה שהאמת שזה שוק נראה לי מטורף עכשיו, ושווה לנו להיכנס ככה בדלת הזאת ולהיות מובילי עניין בזה, אני חושבת.
אני חושב שאנחנו שם. אנחנו נהיה שם.
יופי.
חברות ישראליות עם מקור... כושר המצאה גבוה, עם יזמות ברמה גבוהה, ואין לי ספק שישראל תהיה בין המובילות בעולם בכלים אוטונומיים קטלניים, גם בהגנה וגם בהתקפה.
אז איפה אתה רואה את התחום הזה בעוד כמה שנים מהיום?
שדה הקרב וגם המרחב האורבני יהיה עם הרבה רחפנים. הרבה רחפנים, כלים אוטונומיים, משוטטים, שבמרחב האזרחי יביאו הרבה תועלת. את תרצי לראות, כמו שיש באתר עסקי, את רוצה לראות מצלמות, אז תרצי לראות מה קורה בתל אביב איפשהו, ואת תיכנסי ויהיה לך רחפן באוויר או מצלמה, תוכלי לראות. חקלאות, אתה לא צריך טייסים מרססים, שטיפת קווי חשמל של חברת חשמל, למה לסכן אנשים אם אתה יכול לעשות את זה עם רחפן גדול, כיבוי שריפות. אז במרחב האורבני, ייכנסו הרבה מאוד רחפנים משלוחים. רוב המשלוחים, המשקל שלהם הוא נמוך, הוא כמה פחות משניים, שלושה קילו, ורחפנים, בדרך כלל רחפנים קטנים, גם רחפנים 25 קילו, יכולים לסחוב 4-5 קילו בקלות, אז שוק המשלוחים יכול מאוד להתפתח, ובשדה הקרב, רחפנים יהיו חלק מהפקל האישי של כל לוחם, וגם אם זה כמה רחפנים לעשרה לוחמים, אבל הם יהיו שם, הם כל הזמן יהיו שם, ישמשו למגוון משימות, הרבה סיור ועיניים של הלוחמים קצת קדימה, אבל הם גם יהיו קטלנים. אם יש עכשיו אויב בתוך מבנה, אתה לוקח את הרחפן לקטלני, נותן לו את ההנחיה של הרחפן האחר שגילה אותם, ויכול להיות שהם משמידו אותו את הרחפן האחר, כי יורים בהם ותופסים אותם, ובין אוקראינה לרוסיה חותכים להם את הסיבים האופטיים עם קאטרים, אם מצליחים לעשות את זה, ושולח את הרחפן הקטלני, והוא מסיים את העבודה, בלי לסכן לוחמים.
וטוב, האמת, אולי כזה, ככה, לסיכום למאזינים שלנו, אם יש מישהו שרוצה להיכנס, נגיד, לתחום היזמות, בתחום הרחפנים, מה היית ממליץ, ואיזה נושאים כזה הכי חמים עכשיו?
הנושאים הכי חמים בעיניי זה הגנה מפני רחפנים וכתבאמים. העולם המערבי עומד בפני איום שמתממש כמעט ברמה היומית בין רוסיה לאוקראינה, וגם ישראל. ישראל הצליחה לסכל מעל 99% של כתבאמים מאיראן, באזור 1100, ורובם המוחלט הופלו. האוקראינים הם לא נוחלים כזאת הצלחה. רוסיה במטס האחרון שהיא שגרה של 728 כתביים, אם אני זוכר נכון, לפני כמה ימים, 16% פגעו. הרבה הופלו, אבל הרבה גם לא הופלו. הם גורמים נזקים. ואם אנחנו מדברים על רמות של 700, וזה עלה עד לפני חצי שנה או שנה, זה היה הרבה פחות. עכשיו אנחנו כבר ב-700. אנחנו נגיע ל-10,000. עכשיו, אתמול ראיתי שהכוחות של ג'ולני תקפו עם כתבם מתאבד את הדרוזים, בג'אבל דרוז. אז עכשיו זה אחד, אבל עוד חצי שנה זה 80, ועוד 5 שנים אנחנו נעמוד בפני איום, גם מצד סוריה, של אלפים. ולאיום הזה צריך להתכונן, ולדעת שהם יכול פתאום להגיע רחפן, ואתה צריך לדעת איך להבין שיש איום, איך להתגונן מפניו, גם בתור חברה אזרחית, וגם בתור אנשים בשדה הקרב. צריך להיערך בגבולות, וצריך להיערך בהגנה לאזורים אסטרטגיים. ואם יש נושא שהוא הכי חם לדעתי עכשיו, זה ההגנה מפני רחפנים וכתבאמים, אירופה מאוימת. אני לא הייתי שקט במקום מדינות שסמוכות לאוקראינה, כי נראה לי שהם ממשיכים שם על המערבה, לא עוצרים באוקראינה. אין לדעת.
אז כן, טוב, שמעתם את זה פה. אם אתם יזמים ואתם רוצים להיכנס, אז הנה הצ'אנס שלכם. טוב, תודה רבה רבה, ובאמת סופר מעניין. זה באמת תחום ענק, ואני שמחה שככה הנגשת לנו אותו היום.
תודה רבה לך, אראל, שהזמנת אותי, היה כיף.
תודה רבה לכם, המאזינים, שנשארתם איתנו עד עכשיו. אתם כרגיל מוזמנים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, אתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם אראל טננבאום.